רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל. אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים למאזינות ולמאזינים שלנו, אתם על רדיו סול, על התוכנית כי אני חייל, ואני עורך הדין הולי שוורץ. בתוכנית שעוסקת בגיוס לצהל של בני הקהילה היהודים משיחיים. האמת שאני מודה שלא הכרתי את אנשי הקהילה לפני כמה חודשים, גם לא ידעתי הרבה על הקהילה. והקשר לנושא שלי של היום, לנושא הזה של הקהילה היהודים המשיחיים ולגיוס שלהם, התחיל לגמרי במקרה. וככל שהנושא הזה עניין אותי יותר, והעמקתי בו יותר, מצאתי אנשים מעניינים, אנשים טובי לב, שהם אזרחים נורמטיביים, תורמים למדינה ותורמים לצהל, והם חיילים טובים ובעלי נכונות לשרת. ולכן הופתעתי מאוד כשקיבלתי תגובות פחות אוהדות, באשר לעצם קיום השיח על הקהילה ועל גיוס בני הקהילה. ואני חייבת מילה אחת שככה תסביר קצת את הדברים. התוכנית עוסקת בחיילים ובמי שמשרת בצבא, וקהילה שחבריה משרתים והם בעלי מוטיבציה, וקהילה שפועלת באופן אקטיבי, כמו שאנחנו נשמע תכף, כדי שהשירות של בני הקהילה יהיה איכותי ומועיל, היא קהילה שבעיניי מן הראוי שתזכה גם לעלות לשיח הציבורי, וגם שאנחנו נרחיב את השיח הציבורי בנושא שלה. ועד כאן בנושא התגובות שהתקבלו לעצם קיום התוכנית בנושא. ולפני שנעמיק, נשמע שיר בגלל הרוח של שלומי שבת, שלגמרי מנסה לדבר על הרוח, ואנחנו תכף נשמע קצת יותר על הרוח של בני הקהילה, בגלל הרוח שלומי שבת.
יהיה מה שיהיה, אני עוד אשנה, אני אגשים את חלומי. נושאי בשורה רעה, מכות או גזרה, לא ישנו את מהותי. אני את ואין שלצידי עוד ננצח, לא בגלל הכוח, רק בגלל בתוכי, במוחי, בנשמתי, רק בגלל הרוח. בתוכי, בדמי, בנשמתי. את שיש לי להגיד, אני עוד אצרח, אפילו בירח ישמעו. שיגיד לו כך, אותו לא אשכח, יבוא היום הוכיח צדקתי. עדיין ואין שלצידי עוד ננצח, בתוכי בדמי בנשמתי.
צהריים טובים ליואל גולדברג. יואל, שומע אותי?
שלום.
שלום, שלום. תודה שהצטרפת אלינו למרות שלל עיסוקיך. מה שלומך?
הכל טוב. ממש מבורך.
יואל, אנחנו נציג אותך ונאמר שאתה מנהל מרכז נתיבה ומקים של תוכנית קדם צבאית לחיילים יהודים משיחיים. ואני ארצה בשלב הראשון שתסביר לנו מעט על קצה המזלג, מהי קהילת היהודים המשיחיים, כדי שככה כולנו נקבל איזושהי תמונה לפחות כללית, ומשם נצלול לעבר החיילים.
כמובן. אז קהילת היהודים המשיחיים היא קהילה מגוונת, של אנשים מתרבויות שונות, מארצות שונות, עדות שונות, שהגיעו למסקנה והבנה שישוע הוא אכן משיח ישראל. וזה אומר, כשאני אומר ישוע, אני לא מדבר על יהושע, כי הרבה אנשים טועים בזה, אבל אני כן מתכוון לאותו ישו שאנשים מגדירים אותו כך, ג'יזוס. אנחנו מאמינים שהתנ"ך והברית החדשה הם ספר אחד מתמשך שמספר את הסיפור של התגלות אלוהים עבור האנושות, אלוהים, התגלות אלוהים עבור עם ישראל, בחירת עם סגולה לעבוד את אלוהים, שיהיו שונים מהעמים האחרים, קבלת תורה ומצוות כדי ללכת אחריו ולהיות קדושים לפניו, אבל אנחנו כעם בעצם לא עומדים במצוות ובחוקים וכל הזמן נופלים שוב ושוב, ואנחנו רואים את התורה כסיפור של ניסיונות של עם ישראל לעשות את רצון אלוהים, ופתאום אנחנו מגלים שיש כאלה ששוב נופלים ושוב נופלים במשך הדורות. כל התנ"ך הוא סיפור אחד של כישלונות, אבל מעיד על החסד של הבורא, של אלוהים, איתנו כעם.
Okay.
ולמרות החוסר יכולת שלנו, אנחנו מאמינים שאלוהים שלח את ישוע המשיח לבוא ולמות על הצלב עבור החטאים שלנו, כדי שיהיה לנו כפרה וישוע, בגלל שאיננו יכולים לעמוד בחוקים ובמצוות. זה לא מבטל את הצורך שלנו להיות קרובים לאלוהים, אבל מה שכן זה, דרך שבעצם אלוהים עצמו נותן לנו פתרון לבעיית החטא והרוע שמתחיל בתוך הלב שלנו, ואז בעצם מתבטא גם בהתנהגות שלנו וביחד שלנו אחד לשני.
איך זה בא לידי ביטוי בחיי היום-יום?
עוד הפעם, אני לא שומע, סליחה.
אני שואלת, איך זה בא לידי ביטוי בחיי היום-יום? התובנות האלה.
אז זה באמת, דבר ראשון, אנחנו מאמינים שכמשיחים יש לנו קשר אישי עם אלוהים, שרוח הקודש פועלת ועובדת בחיים שלנו, מניעה אותנו כמצפון לעשות את הדבר הנכון, להתנהג בדרך הנכונה. זה מתבטא ביחס שלנו אחד לשני, זה מתבטא ביחס שלנו לכל בן אדם. אלוהים קורא לנו לאהוב, לדאוג, לשמור, הוא קורא לנו להיות אנשים של יושרה, אנשים של צדק, אנשים של רחמים, ובזאת הוא גם קורא לנו כמשיחיים לפעול על פי הרצון הזה שלו, כמו הטבע שלו, של אלוהים. אז הוא קורא לנו להיות הכלים שלו לאהבה, לדאגה, לטיפול. וכן, זה פחות עניין של, אם כבר אנחנו שואלים ככה, זה פחות עניין של כמה תפילות ביום, או כמה דברים עושים, ואיך עושים, ומה עושים, ומה בא קודם, אין לנו דברים כאלה, כי אנחנו לא כפפים להלכה ולתורה שבעל פה, אבל אנחנו כן מאמינים שאלוהים מדריך אותנו לעשות את ההחלטות הנכונות, להיות ביחס הנכון כלפי האנשים.
אוקיי.
יואל, כן.
מהו מרכז נתיבה? תרצה לומר מספר מילים?
כן, כמובן. מרכז נתיבה זה בעצם מרכז שהוקם לפני 13 שנה. והמטרה שלה בעצם היא לעודד ולתמוך בגדילה ובצמיחה של הקהילות היהודים, של היהודים משיחיים בכל רחובי הארץ. קצת כמו התקם של הקיבוצים, אנחנו מארגנים פעילויות בשביל בני נוער, מארגנים טיולים, הכשרות למדריכי נוער, מפגשים בין זקני קהילה ורואי קהילה ש... יכולים לדבר על נושאים שהם רלוונטיים, והכל ספציפית בנושא של עבודת נוער.
ומתוך באמת העבודה אל מול הנוער, עלה הצורך בתוכנית הקדם צבאית שהזכרנו קודם?
כן, כמובן. האמת היא שבהתחלה כשהתחלנו, מה שהיה לעינינו זה הבני נוער ש... ראינו אותם גדלים בקהילות המשיחיות. הקהילות המשיחיות הן קהילות קטנות יחסית ומאוד מפוזרות בארץ. בני הנוער הם יכולים להיות מעטים משתיים שלושה לקהילה אחת או אפילו 20, אבל עדיין זה מעטים. והרגשנו את הצורך לתמוך בהם ולעודד אותם ולהביא אותם יחד. ועם הזמן אותם הבני נוער שהתחלנו לעבוד איתם כמובן התגייסו בגיל 18.
ומה הצורך שזיהיתם?
כן.
מה הצורך שזיהיתם לקראת הגיוס למעשה שלא קיים בבתי ספר נגיד? הרי אני מניחה שאם אמרת שבכל קהילה יש 2, 3, אולי 20, זה בטח לא בית ספר, אז בני הקהילה הולכים לבתי הספר הציבוריים במדינה. אז איך זיהיתם את הצורך הזה ממש לפני הצבא?
האמת היא מה שזיהינו זה מתוך הניסיון של מה שקרה להם אחרי שהם התגייסו.
אוקיי, שזה מה?
וכשראינו את הבנים והבנות שכל כך הכרנו אותם והם היו חלק מהקהילה, פתאום שואלים הרבה שאלות אמיתיות לגבי הזהות שלהם.
למשל?
את יודעת כשאנחנו גדלים בארץ, אז כשנער הולך לבית ספר והוא גדל בבית של יהודים משיחיים, הוא יכול לבחור אם הוא רוצה לספר על האמונה שלו, הוא יכול לספר רק לחברים הקרובים ביותר, הוא יכול לבחור לא לספר, זה נורא תלוי ביכולת שלו לדבר ולחלק. אבל את יודעת כשמגיעים לצבא, ככה זה בצבא, כולם מכירים הכל על כולם.
כן, אנחנו עוד נדבר על זה באמת.
אין דבר כזה, כן, אין דבר כזה להתנתק או להתחבא או
זה יותר אינטנסיבי, אתה אומר.
מה?
זה יותר אינטנסיבי, השהות ביחד היא הרבה יותר אינטנסיבית. כן.
כן, בהחלט. ובחור או בחורה משיחיים פתאום מוצאים את עצמם בחברה שהם לא רגילים אליה, שאולי אפילו הם לא בחרו אותה. לא שזה רע, כן? אבל פתאום הכל צף. זה לא רק עניין של מה חונכתי ואיך גודלתי. זה ממש עניין של האם אני באמת מאמין בזה, האם זה אמיתי בשבילי. אני עכשיו מנותק מהבית ושונה, ואני שומע דעות שונות ומחשבות שונות. והדברים האלה הם מאוד חשובים, אפילו בשביל הזהות האישית של כל אחד, לשמוע דעות שונות ולהבין, אבל זה גם חשוב לנו להכין אותם ולהגיד להם, תראו, כן, הדברים האלה הם נורמליים, הם נכונים, אנחנו צריכים לעבור את האתגרים האלה, אנחנו צריכים לשאול את השאלות הקשות, אנחנו צריכים לדעת איך לענות לאנשים ששואלים אותנו, מה זאת אומרת, איך אתה יכול להאמין בישוע וגם להיות יהודי, הרי זה לא אמונה או דת של נוצרים, ויש פה הרבה עניינים זהותיים שאנחנו רוצים לחפות אותם.
אז למעשה מטרת התוכנית הקדם צבאית היא להכין את הצעירים שלכם אולי לשאלות קשות שהם ישאלו, להתמודדויות שעולות בצבא ולא קיימות בחיים לפני כן?
כן, כמובן. הרי כולנו רוצים להגיד שיש לנו ערכים גבוהים ואנחנו שומרים אותם, ולמרות הכניסה למסגרת צבאית, אנחנו רוצים להגיד שאנחנו אנשים ישרים וכנים, אבל העובדה היא שהצבא קצת מציב בפנינו אתגרים. אני רוצה להיות בן אדם טוב, אני רוצה לעשות את הדבר הנכון, אני רוצה לשמר על טוהרה ועל קדושה.
אתה יכול לתת לי דוגמה לאתגר שהצבא מציב, שבית הספר, נגיד בית ספר תיכון או מסגרות אחרות לפני הצבא או אחרי הצבא, אוניברסיטה, לא מציבים? זאת אומרת, אתגרים שהם ייחודיים, שאתם זיהיתם, או שמהניסיון שלך ראית שקיימים?
כן, כמובן. תראי, זה מהדברים הכי פשוטים, שזה, למשל, בוא נאמר, אנחנו רוצים לחנך וללמד, ומדברים על יושרה ועל על כנות, כן? Okay. והאמת היא שלחייל נורא קשה במסגרת הצבאית לעמוד על עקרונות של יושרה וכנות.
למה?
כי היום, אם אתה עומד למסדר ונעלמת לך המימייה ואתה מגיע והמפקד אומר לך עוד 5 דקות, אתה פה, לא אכפת לי איך אתה משיג את זה, אם אתה מגדל את זה או משאיל את זה או לא משנה מה, הבן אדם עומד בלחץ חברתי ובלחץ אישי. האם אפשר ללכת לקחת? האם ראיתי בנשקייה שהיה שם איזה משהו, אפשר לקחת אותו, אפשר לקחת אותו? ואחד הדברים שאנחנו מוצאים זה הבני נוער המשיחיים, ואני מניח שזה כל בן נוער, אבל עומד בפני דילמות מוסריות, אפילו הבסיסיות הקטנות של האם מותר לגנוב, האם לגנוב בצבא זה להשאיל או לגדל או
אוקיי.
או האם לשקר בצבא הזה, לתכנן וקצת לעקוץ, ואנחנו רוצים לעמוד על העקרונות האלה ולהגיד, לא, אתה יודע, אין דבר כזה לתכנן. כשאתה מתכנן, אתה משקר. כשאתה עוקץ, אתה גונב, או לוקח משהו שלא אמור להיות שייך לך. וזה נורא קשה לנער או נערה שגדלים ורוצים לעמוד בעקרונות כאלה, ופתאום הסביבה נורא מפתה לדברים האלה. עוד אזור שהוא קצת יותר חזק, זה למשל מערכות יחסים. אנחנו המשיחים, כן חשוב לנו שהזהות שלנו תישאר משיחית, וזה גם אומר במערכות יחסים שלנו בין בנים לבנות, ואנחנו מעודדים את הבני נוער להישאר במערכות יחסים עם בני נוער, עם ערכים דומים. ואז אנחנו מוצאים, יש המון פיתויים, המון אתגרים בין בנים לבנות בזמן השירות הצבאי. ולא שאנחנו מנסים, אנחנו לא מנסים למנוע מהם מלהגיע או לגונן עליהם יותר מדי, אבל אנחנו רוצים להביא את זה לתשומת לבם. ולהגיד, תראו, אלה הולכים להיות אתגרים אמיתיים שאתם הולכים להתמודד איתם, ואתם צריכים להיות מוכנים עליהם, אתם צריכים לדעת ש... אם אתם רוצים לעמוד על עיקרון אחד, או העקרונות האלה שהם אמיתיים ונכונים בחיים שלכם, כן, לפעמים תצטרכו לעשות החלטות קשות בזמן השירות הצבאי.
כן.
וזה אתם, כן.
אתם מתייחסים גם במהלך המכינה או התוכנית הזאת לסוג שירות שמתאים לבני הקהילה? זאת אומרת, מנסים לכוון לא יודעת, סוג שירות כזה, בתפקיד כזה, או אתם מתייחסים לסוגיות האלה, או שהתוכנית היא ערכית בלבד?
אנחנו מדברים הרבה מאוד על סוג השירות, אבל אולי לא מתוך איזושהי ציפייה חברתית, אלא יותר של דבר שם, מה הכי מתאים לכם? ודבר נוסף זה שלנסות אולי לנטרל קצת את הלחץ הזה הסביבתי, הישראלי, כמובן שאנחנו חלק מהעם הזה, ואני מבין את זה, אבל כמובן שלשרת ביחידה קרבית או ביחידה מובחרת, נותן לאדם קרדיט בחברה ובמקום שלו ובין החברים שלו. והדברים האלה הם בלתי נמנעים בתוך הסביבה שהם חיים בה, אבל האם זה באמת המטרה לשירות שלנו? אנחנו מדברים המון על שירות משמעותי. האם אפשר להיות טייס ולהיות, והשירות שלך כמובן אתה אומר זה משמעותי, ומצד שני להיות עובד מטבח או נהג, האם גם זה שירות משמעותי? וכמובן, וזאת הנקודה שאנחנו דוחפים ומדברים עליו המון, שלא משנה מה אנחנו עושים בשירות הצבאי שלנו, המטרה שלנו היא לעשות אותה בצורה הטובה ביותר. הברית חדשה מדבר על כל דבר שתעשו, תעשו כעבור אלוהים. ואני מאמין שלא משנה אם זה עבודה הכי טיפשית בעיניך, או הכי חסרת משמעות בעיניך, אפשר לומר ככה שהבן אדם או הדבר שהכי חשוב לעשות אותו בשבילו בצורה הטובה ביותר, ולא לפני המפקד שלך, ולא לפני האנשים סביבך, ולא בשביל הווסח של אחרי זה לספר לחברים, אלא זה בינך לבין אלוהים דבר ראשון. אז לעשות את העבודה בצורה הטובה ביותר, לציית לחוקים ולכללים בצורה הטובה ביותר, להיות מוכן להיכנע, אפילו אם אתה לא מסכים, אפילו אם זו מערכת שהיא נראית לך דפוקה לפעמים, אבל עדיין להיות מוכן להיכנע למערכת.
יואל, אני אשאל אותך שאלה אחת לפני שנאלץ להיפרד. אני מבינה שהתוכנית הזאת קיימת כבר כמה שנים. יש לכם איזשהו איזון חוזר מהשטח, מחיילים שהשתחררו, שהתוכנית הזאת אכן עזרה להם במהלך השירות הצבאי? אתם יודעים לומר את זה?
וואו, לגמרי, כן. באופן כמעט גורף מכל הבנים והבנות שעברו דרך המערכת ועברו דרך התוכנית. הם תגובות מאוד דרך הגיעות. היכולת שלהם להתמודד.
רק אם אתה יכול לא לזוז, כי אנחנו שומעים אותך קצת מקוטע. אז אם תוכל...
כן, היכולת שלהם להתמודד, היכולת שלהם לחלק ולדבר עם אנשים אחרים, ההבנה האישית שלהם על הזהות, על מי הם, ומה זאת אומרת להיות יהודי, ישראלי, משרת בצהל, ועדיין לעמוד על ערכים שהתנ"ך והברית חדשה מלמדים אותנו, ולמרות התחייה, אפילו לפעמים הרבה מהחבר'ה שמתגייסים מוצאים את עצמם עומדים בהרבה ניסיונות של טענות, או אנשים שאומרים כאילו מה אתם עושים, מה נראה לכם, איך אפשר להיות משיחי, אתם נוצרים, ולמרות הכל להתמודד עם האתגרים גם של הצבא אבל גם של החברה הישראלית.
אני אשאל אותך, אם כבר העלית את זה, אני אשאל אותך, למרות שאמרתי שזו שאלה לפני סיום, יש הרבה אנשים שאומרים שאתם בעצם כת מיסיונרית שמחפשת להפיץ את המשנה שלה, ולכן אולי אתם מתגייסים כדי להשפיע על צעירים להמיר את דתם. אתה רוצה להתייחס לאמירות האלה? להשיב להן?
כן, 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 כמובן, כמובן. דבר ראשון, אנחנו אזרחים לכל דבר במדינה הזאת, ואנחנו מחויבים לשרת בצהל. ואני מאמין שהשירות שלנו בצהל הוא רק חלק מהעובדה שאלוהים באמת קורא לנו לשרת אותו בדרך שאנחנו, בזמן שאנחנו גם משרתים בצהל, וזה במעשים, בהתנהגות, בדברים. עכשיו, משיחי שמאמין שישוע או משיח לא יכול להתכחש לעובדה הזאת. הוא גם לא יכול להישאר שקט בקשר לעובדה הזאת.
מה זה שקט?
שקט זה אומר שזהו, זה האמונה שלי, זה מי שאני. כל משיחי שיודע שזאת האמת והוא חי על פיה, מהטבע שלו הוא לספר ולדבר עם אנשים, לא כדי להמיר דתם של אנשים אחרים, אלא בגלל שהוא מאמין בכל מאודו וכל שכלו וליבו, שזה אכן האמת, וזאת האמת שיכולה להושיע ולגאול כל מי שיאמין בישוע לכפרה ולסליחת חטאים, ולהגיד לנער או נערה שבמסגרת הצבאי אסור להם לדבר על האמונה, זה אחד הדברים הכי קשים. אז כן, כל אחד ידבר על פי ידבר ויחלק ויהיה פתוח על פי המצפון האישי שלו, של כמה האמת הזאת היא רק שלי, או אם זו אמת לאמיתה לכל בן אדם שיכול להאמין ולקבל סליחת חטאים.
יואל, יכולנו להמשיך את השיחה הזאת, אבל אנחנו במגבלות של זמן, אז תודה רבה. אנחנו נמשיך כאן בשיחה עם לירון. נשמע עכשיו את השיר גאולה של חמי רודנר. שיחית. וגם חיילת משוחררת.
כן.
אז לירון, צהריים טובים.
צהריים טובים.
ותודה שהגעת אלינו.
בכיף.
בואי תספרי לנו רגע אחד על השירות הצבאי, איפה שירתת?
שירתתי במעברים, זה בתוך משטרה צבאית. השתחררתי לפני שנה וחצי, והייתי בפלוגת צחלב, שזה חליף, זה עובר בין כל המחסומים בארץ, גם באיוש וגם באזור ירושלים.
שירות מאתגר.
כן, היה מאתגר.
לא טריוויאלי ולא פשוט.
לא, אבל תראה, כאילו פתאום מקבלת הודעה עם התפקיד שלך, ואת פשוט
הולכת לעשות אותו. כי את אומרת לעצמך שזה מה שאלוהים רצה?
כן, לגמרי. זה נותן, כאילו זה נתן לי שלום ממש, פשוט לקחת את הצעד הזה ולדעת שהוא איתי בזה. כאילו הוא בחר בשבילי.
בסוג שירות כזה, שהוא בהתנהלות אל מול אוכלוסייה פלסטינית, ממש בקשר יומיומי, כשאת עוברת בין מחסומים, איזה אתגרים היו לך אל מול עצמך ואל מול האמונה שלך כיהודיה משיחית?
אז את האמת שעוד לפני שהתגייסתי, זה פחד שמאוד, כאילו, מאוד פחדתי ממנו, פשוט מהעובדה שאני הולכת להיות ממש באינטראקציה עם האוכלוסייה הזאת, ואני יודעת שאני צריכה להיות אור במקום הזה, ולא להיכנע לכעס, לתסכול, לשנאה כלפיהם, כי אני יודעת שרשום בברית החדשה ושאלוהים אומר לי לאהוב את השונאים ואת האויבים שלי, אז גם אני יודעת שאם מישהו שונא אותי אני צריכה לאהוב אותו, אז פשוט פחד שהרגשתי לפני, שאמרתי, אני לא יודעת איך אני אצליח לעשות את זה ביום-יום, שאת קמה, שאת זכותה מהעייפות, ואת פשוט יודעת שאת צריכה לאהוב אותם. זה לא אומר שאני בודקת פחות, או מתייחסת אליהם שונה לפי ההגדרה של התפקיד, אבל פשוט אני צריכה להראות להם יחס הוגן, להתייחס אליהם בכבוד, וכן, גם לאהוב אותם.
ואיך את עושה את זה בפועל ביום-יום בשירות?
זה את קמה בבוקר, לפעמים ב-4 בבוקר מתחילה משמרת, ופשוט מתפללת אלוהים מלא אותי באהבה כלפיהם, כאילו הם הילדים שלך גם, מעבר למציאות הזאת, כאילו אתה שולט על הכל. אז הרבה פעמים אני הייתי צריכה להתפלל שאני ארגיש את האהבה שלו מספיק כלפיי, שאני אבין שפשוט תצא החוצה ואני אוכל לאהוב אותם. אבל זה היה מאתגר.
איזה שאלות, יואל דיבר קודם על שאלות שעולות במהלך השירות, ובעצם לא עלו לפני כן באינטראקציה עם חברים בבית ספר או במסגרות אחרות. את יכולה לתת דוגמה כזאת בשאלות?
אני חושבת שאתה בצבא, אתה פתאום חי עם אנשים 24/7, במיוחד אם זה בסיס סגור, ואתה כל היום עם אנשים שלא מאמינים כמוך, ורואים את ההתנהלות היומיומית שלך עם זה. אני קמה בבוקר, אם אני פותחת את התנ"ך, כי כל בוקר אנחנו כל בוקר, צהריים, לא משנה מתי, פשוט לכל אחד אמור להיות זמן שקט במשך היום.
אוקיי.
Okay. אז אם זה פשוט למה את קוראת, פשוט כל איך שאת מגיבה לסיטואציות, אם את לא נכנעת לפשוט מצבים של משווים ומרחלים, אם מדברים על שיחות מסוימות ואת לא רוצה לקחת חלק, הם ממש רואים את ההתנהלות היומיומית שלך. אז הרבה דברים גם על התנהלות היומיומית, וגם זה המון, יש המון זמן ביחד, כאילו משמרת שאת מעבירה עם חברה
עם חיילת,
או מישהו,
כן.
ופשוט שעות מדברים, אז הרבה שאלות על אלוהים, על אמונה, על איך אנחנו רואים דברים מסוימים.
ואת מרגישה שאת צריכה תשובות כשעולות השאלות האלה? או שכבר באת, את עשית את המכינה?
כן, עשיתי.
והרגשת שהמכינה נותנת לך את הכלים?
כן, מאוד. זה היה חודש, לי זה היה ממש המחזור הראשון של המכינה, זה היה רק חודש וחצי, אבל זה פשוט מראה לך לפני מה ההתמודדויות, מה הקשיים שיכולים לעלות, ואתה בא יותר מוכן, אבל כמובן שתכלס שום דבר לא יכול להכין אותך באמת לשירות, ואתה חווה את זה על עצמך, וזה היום יום שפתאום מעלה דברים שלא ציפית, והתמודדויות שלא ידעת איך להתייחס אליהם, אבל אתה, כאילו, אתה כל יום קם ומתפלל עזרה וחוכמה. פשוט מאלוהים איך להתמודד עם כל דבר, ואיך באמת לדעת שאנחנו מסיימים את היום, והיינו, וכיבדתי את אלוהים באותו יום, וויתרתי על דברים מסוימים.
את יכולה לתת לי דוגמה לשיחה שהייתה לך עם חבר, חברה, על האמונה, על הדברים שיואל דיבר עליהם, על השאלות האלה, שבעצם עולות מהאינטראקציה?
וואי. היו המון המון שיחות, אבל אני יכולה להגיד על שיחה אחת הייתה לנו שהיינו איזה 5 בנות, ואז ישבנו בחדר ופשוט הם התחילו לשאול שאלות, והם היו מאוד ב... זה היה 2 בנות ששאלו הרבה פשוט שאלות על אמונה, על כאילו, פשוט דיברנו על המקום הזה בלב שלנו, שזה מרגיש שחסר משהו, ואנחנו מחפשים תמיד אמונה או משהו להשתייך אליו. אז אני דיברתי על זה שאני מאוד מוצאת את זה באלוהים, והוא ממלא לי את המקום הזה, והם דיברו על זה שמאוד הם מחפשות את זה, ופשוט דיברנו על אלוהים, על האהבה שלו, על מי הוא בשבילנו.
אני מנסה לחשוב על אתגרים שאת חובה כיהודיה משיחית, ביותר חיילת, ומה ההבדל בעצם בין חיילת דתייה, שאת יודעת שלובשת חצאית ארוכה וגם היא מתפללת. את חושבת שיש הבדל בין אתגרים שאת חובה לבין אתגרים שחיילת יהודיה דתית מרגישה או חובה?
כן, אני חושבת, כי ברגע שאת חיילת דתייה, גם יש לך רב, יש לך בית כנסת, זה מאוד דברים שמשייכים אותך למה שאת רגילה אליהם גם בבית. ואנחנו, זה, אנחנו פשוט נכנסים למסגרת מסוימת, ודתייה, למשל, חיילת דתייה פשוט יכולה להיות עם חצאית, ואז יודעים. כאילו ישר ישימו לב ויוכלו...
עם זוהה.
כן. אז אנחנו לפעמים נכנסת לסיטואציה חדשה, למשל, התחלתי קורס מקים, נכנסתי, ואף אחד לא יודע מי אני. אז זה כל פעם את צריכה כאילו להציג את עצמך מחדש ולעמוד מול מה שאת מאמינה. וגם אפילו אם יש להם את ה... הם הולכות לבית... כאילו אנחנו לא בדרך כלל לא הולכים לבית כנסת. כאילו ישבתי שם בזמני קריאה, אבל נגיד הם, זה מאוד להגיע למקום הבטוח. יש להם רב שם והם מדברים, הם יכולים לדבר איתו. אז אנחנו זה מאוד כאילו קצת תולשים אותך מהחיים שאתה רגיל אליהם, ואתה מאוד מתמודד לבד, שזה גם טוב, כאילו...
כי זה מחזק.
מאוד, כאילו זו התקופה, אני חושבת, שהכי חיזקה אותי באמונה, כי את פתאום בוחרת. את, זה, אם לפני זה את מאוד רגילה שיש לך חברים מאמינים איתך, וההורים שלך שמעודדים אותך לדברים מסוימים, אבל היום, זה, כאילו בתקופת הצבא זה היום-יום פשוט לקום, ואני בוחרת להתפלל עם עצמי מול אלוהים, אני בוחרת לקום משיחות, אני בוחרת לא לי, כאילו לא לי לקחת חלק מדברים מסוימים, כמו שיולה אמר, לא לגנוב, לא לשקר, דברים שאני בוחרת, ואני יכולה גם לבחור שלא, ואף אחד לא ידע. זה מקום מאוד כן מול אלוהים.
אני מבינה שהיום, כשאת כבר חיילת משוחררת, את מדריכה בארגון לך לך. תרצי לומר כמה מילים על מהו הארגון, מה זה...
כן, אני אשמח. לך לך זה ארגון שעושה תוכנית תלמידות לחבר'ה צעירים. היום זה מאוד תופס לחבר'ה אחרי צבא, אבל בגדול זה לחבר'ה פשוט צעירים בארץ, משיחים. והמטרה של זה זה 3 חודשים של תוכנית תלמידות, שלומדים המון גם על התנ"ך וגם על הברית החדשה, יוצאים להתנדב, יוצאים לטייל בארץ וקוראים את הסיפורים בתנ"ך שקרו באותם מקומות. אז זה גם מאוד מחבר לארץ, גם מאוד מחבר פשוט לתנ"ך.
ומה המטרה בלעשות את זה דווקא אחרי שירות צבאי, למשל?
אז אני יכולה להגיד מהניסיון שלי שעשיתי את זה בדיוק אחרי, ממש השתחררתי, ושבוע אחרי זה התחלתי את זה. וזה פשוט, כאילו, פסק זמן לעצור את הכל, לעצור את כל המרוץ של החיים, וכל בוקר פשוט ליהנות לדבר עם אלוהים, לשבת עם דבר אלוהים, ללמוד, להתנדב. זה ממש תקופה של מנוחה. ופשוט להירגע, להיות ביחד חבר'ה מאמינים ולהתאפס, כי אם יש דברים מסוימים שהרגלים, שאתה מרגיש שאיבדת בתקופה הצבאית, זה ממש תקופה שאפשר לבנות מחדש את ההרגלים האלה, ופשוט כזה לתת לאלוהים ממש...
להתחבא. לגעת,
כן, לגעת בכל התקופה גם של הצבא, דברים ש...
יש דברים שככה את חושבת שאנחנו כמדינה... כיהודים צריכים אולי לשנות ביחס שלנו אליכם כקהילה קטנה? יש משהו כזה שאת חושבת שאפשר תקן?
וואי, זו שאלה.
שאלה גדולה.
אני חושבת שזה הגיוני שיש אנשים שלא מקבלים את זה, כי אנחנו גם באים מול כאילו הרבה רבנים שסותרים את מה שאנחנו אומרים, אז זה משהו שכמדינה מאוד רגילים אליו, ואנחנו באים זווית אחרת, אבל אני חושבת שפשוט ככל בן אדם, יש לו את המקום פשוט לפתוח את התנ"ך ולחקור בעצמו, ולא להיות תלוי במשהו שמישהו אחר אומר.
את אומרת, תקרא לבד ותחליט.
לגמרי, כאילו באמת, אני עשיתי את זה באופן אישי, ההורים שלי חינכו אותי לפי זה, גדלתי במשפחה כזאת, אבל רק בגיל 16 באמת בחרתי, כי חקרתי, כי הבנתי, כי גיליתי אלוהים גדול וש...
ויש גם אחרים שבוחרים אחרת.
נכון, וזה בסדר גמור. כאילו, הייתי רוצה ש... כאילו, אנשים שקרובים אליי, שאני מכירה אותם, אני יודעת שזה יכול, זה כל כך מביא שלום ושמחה ותקווה לחיים. אז הייתי רוצה, אבל בסופו של דבר, כל מי שבוחר, כאילו, יש בחירה חופשית ו...
וכל אחד יכול להחליט
כן,
מה, זה... מה מתאים לו.
נכון.
אז לירון, תודה על הדברים. אנחנו נעשה עכשיו אתנחתא, נשמע את אורות של אברהם טל, ואז נמשיך.
כל המקומות שבהם היית, עולמות שראית וגילית, כל השאלות שבדרך שאלת, לפעמים לא העזת לגלות. אורות מהבבים בשתי שניות, חולפים חיי אל מול עיניי, קולות מזמן אחר, הלב אומר להתעורר מהר. כל הדרכים נפתחות לפניך, התגלות מול עיניך וחייך, כל התהיות נעלמות ברגע, ועכשיו ברור מה חשוב ומה פחות. אורות מהבבים בשתי שניות, חולפים חיי אל מול עיניי, קולות שבחית, שניקו את פניך מהתום, כל החוויות שצימו את ימיך, שדירו שינה מעיניך בלילות.
צהריים טובים, שומעת אותנו?
אהלן, כן.
אופירה, מה שלומך?
בסדר גמור.
אז אנחנו נזכיר שאופירה היא נומרולוגית, ושאנחנו מנסים באמצעותה כל פעם להעלות מקרה של חייל, או של כמעט חייל, שרוצה הכוונה. ואופירה, היום אנחנו נדבר על חייל בשם משה, שבעצם היה בשבוע גדנה במהלך התיכון, והוא החליט, הייתה לו שם חוויה מאוד מאוד טובה, והוא החליט אבל שבמסגרת החוויה הזאת, מה שהוא רוצה לעשות בצבא זה להיות טבח. ופונים אלינו ושואלים, כל המורים והמנהלים שלו שירתו ביחידות מובחרות. והשאלה שעולה היא, האם נכון לו להיות טבח, או שנכון בעצם לכוון אותו לעבר משהו אחר, לעבר יחידה לוחמת, או המתח הזה של מה לעשות בצבא. מה נכון לו?
כן.
אז מה את אומרת לנו לפי תאריך הלידה?
קודם כל מספר המזל שלו, שמחברים את כל תאריך הלידה, מספר המזל שלו 7, והוא מייצג את הייעוד שלו. מספר המזל שלו שולח אותו לחקור דברים, להעמיק, להבין את המורכבות הלוגית שתמונה בכל דבר. יש לו ידע פנימי עשיר, הוא יכול להתחבר באמת למימד שמעבר, הוא אינטואיטיבי מאוד, והוא יודע לייעץ לאנשים, והוא יודע לקבל החלטות, הוא מאוד בוגר גם לגיל שלו. הוא גם טוטלי, אין אצלו את האמצע, שהוא עושה מה שהוא עושה את זה עד הסוף. כרגע הוא נמצא באמת בתקופה של התלבטויות, אבל מכיוון שאני רואה את כל התאריך שלו, אני רואה גבר מאוד בוגר. אני אומרת גבר, כי הוא באמת גבר, הוא מאוד בוגר לגיל שלו, והוא מאוד מוכשר, יש לו ידיים טובות. יש לו ידיים טובות, וגם כשהוא נמצא במטבח, הוא עושה את זה באהבה, הוא מכניס את כל הרגש שלו. אתה יודעת, במטבח אנחנו מכניסים את כל הרגשות שלנו בתבלינים ובאוכל שאנחנו עושים. אז הוא ממש יודע לעשות את זה טוב עם כל הרגישות שלו. ולכן שאני מסתכלת עליו קצת עתידית, אני כן רואה שהוא יעבוד בעבודה עם ידיים. אני הייתי לוקחת אותו לעבוד כטבח, כי אני... בעתיד אני רואה אותו גם מתעסק בתחום הזה ומתפתח, ואפילו יותר מזה אני רואה אותו עצמאי.
וואה, זאת אומרת, כן. את אומרת, זה לא רק תפקיד לצבא, זה ממש תפקיד לחיים. זאת עבודה לחיים.
זה תפקיד לחיים, בדיוק. בדיוק. זה תפקיד לחיים, שזה תפקיד לחיים שדברים מסתדרים לו כאן בדקה ה-90. הוא ילד מאוד מזליסט. יש עליו סוג של שמירה, של הגנה. דברים באמת מסתדרים לו, הוא רוחני מאוד ומרגיש דברים. טוב, הוא אוהב לעזור לאנשים. ולכן אני כן לוקחת אותו, אם לא לטבח, אז הייתי לוקחת אותו כן להיות יועץ. להיות יועץ הוליסטי, כמוני בדיוק, להיות יועץ רוחני, אבל המטבח זה לפני הכל.
זאת אומרת, עזבו את מה שאומרים המורים והמנהלים, מה שהילד מרגיש, זה כנראה הדבר הנכון. זאת התשובה שלך.
בדיוק, זה לא כנראה, זה הדבר הנכון, לגמרי.
מצוין. נשמע לי...
שילך עם זה בכל הלב, הוא יכול לקבל את ברכתי המקצועית, ואני רואה אצלו הצלחה גדולה בתחום.
מצוין. אופירה, תודה רבה, ואנחנו נשתדל ככה מדי פעם להעלות אותך לעוד פינות, שיפנו אלינו חיילים, או כמעט חיילים, או חיילים לפני שחרור, כמו שהיה לנו בשבוע שעבר, ואופירה תיתן פה את דעתה ואת עמדתה. אז תודה רבה, אופירה.
בשמחה רבה, בשמחה רבה ובאהבה, יום נעים.
ביי, להתראות בינתיים. אז תודה לאופירה. ולירון, אני רוצה שנחזור אלייך אולי לעוד התייחסות לשאלה שגם יואל דיבר עליה. יואל דיבר ככה באיזשהו, הוא אמר בחצי מילה, על מערכות יחסים. ולא העמקנו איתו. אני רוצה שנעמיק איתך מבחינת האמונה שלכם. איך אתם רואים את הנושא הזה של מערכות יחסים? מה האתגרים שנתקלת בהם?
אנחנו רואים את זה אני רואה את זה גם, שברית הנישואים זה דבר קדוש, וגם כל המין וכל מה שבא עם זה, זה משהו שאלוהים מביא לנו לנישואים שלנו, ולא לפני זה. אז זה אומר שאני מבחינתי יצא רק עם מישהו שהוא מאמין כמוני, בגלל שזה כל העולם שלי, זה איך שאני רואה את הצעדים שלי הבאים בחיים, את איך שאני אגדל את הבית, את הכל. אז אני אצא רק עם מישהו שהוא כאילו גם מאמין.
מאמין כמוך.
כן.
אבל זה גם אומר שמה שאת, למשל, צורך העניין שומרת נגיעה?
אני לא אשמור נגיעה, אבל אני כאילו ברמה הבסיסית של בין בני אדם, אני לא, כאילו לא קיצונית בזה, אבל אם עכשיו אני פשוט יהיה לי בן זוג, אני יודעת שאנחנו נשים גבולות מאוד ברורים. כאילו אני הייתי רוצה ש... כאילו, הנשיקה הראשונה שלי תהיה בחופה. כאילו, כי זה משהו בעיניי מאוד קדוש וטהור שאלוהים נתן לנו, והעולם מאוד, כאילו, בעולם עכשיו זה הכי פרוץ, אבל זה משהו שאלוהים נתן את זה לזמן ספציפי, ברגע שזה כבר, יש לנו ברית נישואים, ואז זה ברכה וזה מבורך.
אז את אומרת שבעצם בשירות הצבאי, כשיש הרבה פעמים מטבע הדברים, אינטראקציה בין בנים לבנות, בין חיילים לחיילות, אז גם פה, בהקשר הזה, יש משהו מאוד...
כן, זה
משהו מאוד... מאוד ייחודי לכם.
גם, וזה גם מאוד מאתגר, כי אתה אפילו בשיחות, כאילו, את צריכה לקום וללכת ומדברים על הנושאים האלה, כי מבחינתי, אם אני אפילו יושבת במקום שמדברים על זה, אני לא מכבד את אלוהים, כי זה שוב, זה דבר קדוש שהוא נתן לנו, ואני צריכה לכבד אותו בזה, אפילו אם אני מדברת על זה, או בכל דבר.
אז אפילו שיחה על הנושא.
כן.
היא שיחה שאת לא
כאילו, שיחה שלא מכבדת את זה. לא בהכרח שיחה רק על מין, פשוט ברגע שזה לא מכבד את זה, וזה... אז אני אקום ואלך.
יפה. לירון, אני אשוב ועודה לך גם על הפתיחות, וגם על זה שהגעת אלינו. ואני ארצה למעשה שאנחנו נסיים בכך שאת תאמרי לנו עוד איזושהי מילת סיכום על נושא קצת אחר. הבנו ככה מציפורים קטנות שלחשו לנו, שההורים שלך עוסקים בתחום מיוחד ומעניין. תשתפי אותנו במילה אחת מה ההורים שלך עושים.
יש להם, הם הקימו עמותה שקוראים לחיים בשפע, שזה חלק מפסוק בברית החדשה, שאלוהים נתן לנו חיים וחיים בשפע. אז מתוך זה הם התחילו, יש להם שתי ענפים בעמותה. אחד זה, הם עובדים להגנת העובר, אז יש להם קו חם, למקרה ובנות רוצות להפיל את התינוק, אז הם מייעצים להם לא לעשות את זה בגלל ההשלכות. יש לנו גם בית מחסה בבית, למקרה ואיפה בחורה צעירה שנכנסה להיריון, אז היא יכולה לגור אצלנו. אז זה ענף אחד, וענף נוסף זה יש להם מרכז יום בדרום תל אביב לנשים בזנות, שהם נשים פשוט מגיעות לשם, הם מביאים להם אוכל, יש כאילו קינוחים, יכולים להתקלח, לקבל בגדים חדשים, פדיקור, מניקור, מסאז'ים, כאילו הכל פשוט להרגיש אישה ש...
וזה מקום פתוח לכל מי שרוצה להגיע?
כן.
איך נקרא... איך נקרא המקום?
הארגון קוראים לו חיים בשפע, והמקום הזה ספציפית בדרום תל אביב קוראים לזה השטיח האדום.
השטיח האדום בדרום תל אביב?
כן.
אם אני עושה בגוגל השטיח האדום, אז מי שנזקקת לעזרה יכולה לקבל את המענה שם?
כן. כאילו זה יותר להגיע לשם, אבל יש גם קו, אז אפשר להתקשר ולחבר.
תגיד לנו את המספר? כזה שזהו,
שהתקלתי
אותך.
כאילו זה של אמא שלי, אבל... זה לא, יש להם, אני יכולה לשלוח קישור פשוט.
אז או... אנחנו נעלה קישור, זה אמנם לא קשור לחיילים, אבל זה נראה לי חשוב לא פחות. עזרה לאוכלוסייה שלגמרי נזקקת לזה. ולפני שאנחנו ככה נסיים, אז אנחנו נאמר שבשבוע הבא אנחנו נדבר על גיוס אוכלוסייה אחרת, גיוס אוכלוסייה נוצרית לצהל. זאת תהיה תוכנית בשיתוף עם גורמים צבאיים, גורמי צהל, ועם נציגים נוספים. ואני מזכירה לכם את מספרי הטלפון שלנו. אם תרצו לפנות אלינו, לשאול, להציע נושאים לשיחה, לומר מה דעתכם על התוכנית הזאת, או על תכנים באופן כללי, כל דעה מתקבלת בברכה, ואנחנו גם נשתדל להגיב לה. מספרי הטלפון הם 03-677-3636, או בוואטסאפ 053-807-1213. אתם מוזמנים לפנות ולהעלות סוגיות. ובנימה אופטימית זאת אנחנו נסיים. אני הייתי עורך הדין אולי שוורץ, ואחריי תהיה דוקטור חיננית לויפר פלד, עם התוכנית נפגשים מחוץ לקופסה. אנחנו נשמע את השיר מי שמאמין לא מפחד של אייל גולן ואיתו נסיים ושיהיה לכם המשך יום מוצלח.